שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בנצח ישראל, פרק 50, התיאור הארוך קצת של המהר"ל לאגדות החורבן. ואחד הדברים שעסקנו בהם זה על שלושת האופנים של החורבן, שהקמצא ובקמצא חרב ירושלים, על תרנגול ותרנגולת חרב תורמנקה, והשקה דריספק חרב כרך ביתה. ומסביר לנו המהר"ל שבכל דבר יש ימין, שמאל ואמצע. הימין מיוחס לתורמנקה, הימין מיוחס לביתר, השמאל לתורמלקה, האמצע לירושלים, וכל אחד אם כן חרב דרך מה שמתנגד לו. ירושלים אמצע, ירושלים היא לב, הלב הוא באמצע והוא מלכד. לכן מה שיכול להחריב את ירושלים זה שנאת חינם, שהיא ביטול הלכידות הזאת. לעומת זה, כרך של ביתר זה עניין של חוסן, של ימין, ימין זה דבר חזק, ביתר הייתה כרך חזק, ולכן השקה דריספק, כלומר על ארז שעשו ממנו קופה, זה על סיפור הקשור לחוזק הזה, חרב ביתר, ואילו השמאל ריבוי, הריבוי של פריה וריביה, בתור מלכה היו רבבות רבבות מישראל, ולכן חרב על תרנגול ותרנגולת, שהם המסמלים את הריבוי של הפריה וריביה. ואחר כך התחלנו לדבר על המעשה של קמצא ובר קמצא, נכנסו לפרטי פרטים, שלכאורה רק בר קמצא הוא זה שהוא סיבת החורבן, גם הקמצא שלא עשה כלום, אומרים שגם הוא החריב. הרי לכאורה אותו בעל בית שבו, שאצלו התרחש כל המעשה של קמצא ובר קמצא, היה אוהב את קמצא, אז אין שם שנאת חינם כלפי קמצא, יש שנאת חינם רק כלפי בר קמצא. אלא אומר המהר"ל, הוא אוהב את קמצא כדי להילחם בבר קמצא. זאת אומרת, אהבתו היא שנאה, הוא אוהב את קמצא, אבל זה בעצם כי הוא שם את עצמו בצד כמו קומץ, כמו דבר שהוא חלקי. יוצא שגם קמצא, אף על פי שהוא לא נכח באותו מעשה, גם הוא סיבת החורבן. אחר כך המהר"ל נכנס לעוד פרט, והוא המום שהטיל בר קמצא בקורבן ששלח הקיסר. הקורבן ששלח הקיסר נפסל. למה הוא נפסל? כי בר קמצא עשה פגם או בדוק שבעין או בניב שפתיים, מקום שהוא מום עבורנו ואינו מום לגויים, ולא הקריבו את הקורבן, וזה מה שהתחיל את המלחמה. שאל המהר"ל, שיסבירו לקיסר, יגידו לו, נכון, עבורך זה לא מום, אבל עבורנו זה מום, ולכן אנחנו, כבוד הקיסר, מנועים מלהקריב. אומר המהר"ל, זה לא היה עוזר. מדוע? כי ההבדל בין מומים שלנו למומים שלהם, זאת היא הסיבה לאנטישמיות. כי מדוע המומים שלהם הם רק אם יש חיסרון בגוף הקורבן, דהיינו למשל מחוסר איבר, זה משום שמדרגתם של הגויים שהם אחוזים בגוף, ודברים רוחניים אצלם אינם פוסלים, כי מעלתם איננה מעלת הרוח. מה שאין כן אצלנו דוק שבעין או ניב שפתיים, שזה דברים רוחניים, הם אצלנו פוסלים בגלל מעלתם של ישראל. זה בעצמו היה גורם לשנאה יותר גדולה. לכן אומר המהר"ל, אי אפשר להסביר את זה לקיסר, בגלל שהקיסר בגלל זה יעקב לאנטישמי. עד כאן מובן? טוב. מה? הוא לא היה מספיק אנטישמי, היה אפשר לעשות אותו יותר אנטישמי. אז זה מה שאומר כאן, ולפיכך עשה בו מום, אני קורא כאן בפנים, ולפיכך עשה בו מום בעניין לדידו לא אבימו לדידה לבימום, זאת המחשבה של בר קמצא. אם אנחנו מעמיקים קצת בדבר, זה בא לומר שבעצם כל העניין של חורבן המקדש זאת התקוממות של עולם האומות נגד הייחודיות של ישראל. וזה בעצם חוזר למה שלמדנו בפרק ב', שהטבע מתנגד לנבדל. נבדל הכוונה לחריג. יש דברים בעולם שהם חריגים, והנבדלות הישראלית היא חריגה, וזה בעצמו מושך התנגדות של יצר הרע, של אומות העולם וכדומה. אבל אז זה מה שאומר כאן, ודע כי האומות כולם מתייחסים לגוף. ולפיכך, כאשר הקורבן הוא שלם בגופו, די בזה, שזהו שלמותם. אבל ישראל, שיש להם מעלה בלתי גופנית, לפיכך קורבנותיהם גם כן צריכים שיהיו בעניין זה, שיהיו שלמים בגופם, וגם בדבר שאינו גוף. ולפיכך לדידו אין מום, כלומר לדידו לאומות, אין מום בדוקין שבעין, כיוון שגופו עדיין שלם, ולדידן, אבל לנו, לישראל, הווה מום, זה כן מום, שישראל יש להם מעלה הנבדלת מן הגוף, לכך צריכים שיהיו קורבנותיהם שלמים וקיימים, אף בדברים שאינם גוף. וכבר נתבהר שיש בעין קצת כוח נבדל. כן, עין זה דבר קצת מופשט. איקה דאמרי, יש אומרים, בשפתיים, או בניב שפתיים. כי הפה, משם יבוא הדיבור והקול, אשר אין לה בהמה דיבור, יש לה קול, אשר הקול אינו גוף. ושניהם הם כתובים ביחד, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו. ולפי חשיבותם ומעלתם, מקדים הכתוב אותם, כן, כחג הכתוב, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא ירקו, אבל מתחילים מן הפה והעיניים, בגלל שהם הדברים היותר נעלים. כפי שהתבהר, בחיבור גבורות השם, פרק ס"ד, עיין שם. שם הוא מבאר את הלל שבהגדה. זאת אומרת, יש אצל האומות מעלת הגוף, בעוד שאצל ישראל יש מעלת הרוח. אבל ננסה להבין על מה מדובר. הרי עם ישראל מורכב בין היתר מבני אדם. האדם נברא בצלם אלוהים. אומות העולם מורכבות אפן מבני אדם, והאדם נברא בצלם אלוהים. אם כן, מדוע אתה אומר שאצל האומות יש מעלת הגוף ובישראל מעלת הנבדל, הרוח? לכאורה, זה בצלם אלוהים וזה בצלם אלוהים. וכבר אמר רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. ולא עוד, אלא שיש אפילו חביבות כזאת בצלם אלוהים בצל אומות העולם, שהם אפילו נהרגים על הפלה. כן? בישראל מי שעושה הפלה אומנם זה רצח, אבל זה רצח שלא נשים עליו, מה שהם כן תלומות העולם. רואים לכאורה כן שצלם אלוהים זה דבר רציני מאוד. הרי שופך דם האדם באדם. מה זה אדם באדם? זה עובר. דמו ישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז אי אפשר לומר שצל האומות אין צלם אלוהים, כפי שיש אולי שרוצים לומר. אלא כשכאשר אנחנו מדברים על האומות, אנחנו מדברים על הכלל ולא על הפרט. המסגרת הקולקטיבית, המדינה, האומה, זאת היא ישות גופנית. באיזה מובן? שהיא פועלת כיצור בהמי. אני רוצה להסביר את זה דרך הערה חשובה של הפילוסוף תומאס הובס. תומאס הובס כתב אחד מהספרים החשובים במדעי המדינה, נקרא הלוויתן. מה זה הלוויתן? הלוויתן זה המדינה. זה הכינוי שהוא נותן למדינה. המדינה היא לוויתן. מה זה לוויתן בתפיסה שלו? זו מפלצת. זאת איזו בהמה אימתנית ומפחידה מאוד. עכשיו, אנחנו רואים את זה בין האומות. האומות פועלות אחת כלפי השנייה, כמו כוחות טבע אדירים שמנסים לבלוע אחד את השני. עד כדי כך שהמצב הטבעי של הגוי זה המלחמה. איך אומר ישעיהו הנביא? יבוא יום שלא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו את מלחמה. זה חידוש. אבל באופן פשוט האומות בולעות אחת את השנייה כמו בהמות. הוא כבר אמר רבי חנינא סגן הכהנים, אלמלא מורא של מלכות איש את רעהו חיים בלעו. מה הראיה שזה נכון? איך אנחנו יודעים שאלמלא מורא של מלכות איש את רעהו חיים בלעו? פשוט מאוד, מאחר והאומות עצמן אין להן מורא מלכות, אז הן בולעות אחת את השנייה. זה הניסיון של המשפט הבינלאומי לעשות סדר בין החיות האלה. זאת אומרת שהמדינה כמדינה היא יצור בהמי. עכשיו, תומאס הובס בספר הלוויתן עשה ציור בעמוד השער, שבו הוא מתאר את הלוויתן כמין חיה מפלסטית אמתנית שמורכבת מאלפים רבים של פרצופים אנושיים. כלומר, הפרצוף האנושי, הצלם אלוהים, מופיע בפרט, לא בכלל. ולכן, הצלם אלוהים אצל האומות נבלע במציאות הכללית, שהיא המציאות הבהמית של המדינה ושל החברה. בעוד שבישראל, הפנים של האומה הם פנים אנושיות. ומשום כך, דניאל, במחזותיו, כשהוא רואה את האומות, את המלכויות, הוא מתאר אותם כחיות שעולות מן הים. מסביר המערד מה זה הים, זה כוח הטבע. לעומת זה, מלכות ישראל מופיע בדמות אדם שבא מהעננים, מענני שמיה. זאת אומרת, זאת זהות פוליטית, עם ישראל, גוי גדול, אבל הוא לא נובע, הזהות שלו הלאומית לא נובעת מן הטבע, היא נובעת מן העליונים, דהיינו מצלם אלוהים שבאדם. זאת אומרת, יש משהו חדש בעם ישראל, וזה היכולת שלנו להיות אישיות מוסרית כאומה. אולי אני ארחיב עוד קצת את הנקודה. היה גוי אחד בשם בלז פסקל, פילוסוף, איש מדע, מאמין נוצרי, משורר, סופר, בקיצור אדם מאוד מיוחד, נעלה. והוא כותב על היהודים, בין היתר, איזה מזל יש לנו שם בגלות. לנו הנוצרים נתקרב. מדוע? כי אם הם לא היו בגלות, היינו מוכרחים להודות שהם עם סגולה, שאנחנו רואים את מידותיהם הטובות וכיצד הם מתנהגים. עכשיו, אפשר לומר, הדברים האלה של פסקל שנימו בתמימות, זה בעצם היה השיח הסמוי בין עם ישראל לעמים במשך כל הגלות. במשך כל הגלות, היהודים אמרו לגויים, לא אמרו את זה בפה, אבל הם אמרו במחשבה, וזה מספיק משודר, אתם הגויים מתנהגים כמו חיות, וזה מין דבר. מה ענו הגויים? הם לא ענו במפורש, אבל הם שירו את זה. הם אמרו, אתם מדברים, אתם בגטו, אין לכם אחריות על העולם, אנחנו מנהלים את העולם, וכדי לנהל את העולם צריך להתנהג כמו חיה. אם אתם הייתם מקימים מדינה, הייתם רעים כמונו. אחרי כל השנים האלה, העם היהודי חוזר ומקים מדינה. כאן החרדה העצומה של האומות, שמה המדינה הזאת תצליח להיות מדינה מוסרית ותהווה כיתרוג רטרואקטיבי על כל התרבות המערבית. ולכן מושקעים אוצרות אדירים של אנרגיה כדי להוכיח דבר אחד, שמדינת ישראל היא רעה. זה מה שעושים כל הזמן, עסוקים בזה יומם ולילה, ומסתייעים בהרבה יהודים שמוכנים לעזור בנושא הזה. זאת אומרת, אבל צריך להחרדה הזאת היא לא מקרית, היא בעצם מעמידה על כף המאזניים את כל ערכה של התרבות המערבית. כלומר, אנחנו שואלים את זה, מה יש לכולם נגדנו? אתה לא מבין מה יש לכולם נגדנו, אתה בעצם מהווה איום. עכשיו, האמת היא, אולי כדאי לתת את זה, כי יופיים שופכים, שאנחנו, האומה, המוסרית ביותר בעולם. המדינה הטובה ביותר מבחינה מוסרית בעולם. אותי עובדה. עכשיו, הדבר הזה, אנחנו קצת נוטים לשכוח אותו, אנחנו מאשימים את עצמנו בזמן להתקעה עצמי, אבל זאת האמת. אז זה מה שאומר כאן בעצם המהר"ל. אני חוזר כאן מתומאס הובס ובלס פסקל, אני חוזר למהר"ל מכלל. מה אומר בעצם המהר"ל? אומות העולם מעלתם מעלת הגוף. זאת אמת מהבחינה של הקולקטיב. היחיד משהו אחר. יכול להיות גוי, אישי, נעלי מאוד. אבל זה במובן של רוחניותו הפרטית, בצלם אלוהים עשה את האדם. אבל אם אנחנו מדברים על הישות המדינית, הרי מה, וזה כאן הקיסר מייצג את רומא, המדינה בהי הידיעה, כן? המלכות. אין, כשאנחנו סתם מלכות, זה מלכות רומית. אז הוא בעצם מעלת הגוף. ולכן הקורבן שלו קשר גם אם יש בו פגם בדבר שאינו גוף. דיינו דוקין שבעין או נפסף אדם. מה שאין כן בישראל שזה פוסל. את זה אי אפשר לומר לקיסר, כי בדיוק על זה המלחמה. ולכך כאמר, אני חוזר עכשיו לדברי המהר"ל, ולכך כאמר, איקא דאמר, שיש אומרים, דשדה מומה בשפתיים דווקא. דווקא, כי הדיבור זה מעלת האדם. אבל למאן דאמר דשדה מומה בדוקין שבעין, סובר מפני שחשיבות הפה הוא בשביל הדיבור, ולבהמה דיבור, אף שיש לה קול, אין המום זה בדיבור, אשר הדיבור אינו גופני. ומכל מקום, לפי דעת שניהם, כלומר גם הדעה שאומרת שהמום שהטיל בר קמצא היה בדוק שבעין, וגם למאן דאמר שהמום שהטיל בר קמצא היה בניב שפתיים, שדה מומה באיבר אשר יש לו כוח שאינו גופני. ושם עשה האם המום, האחד הוא הדיבור והשני הוא הראייה. ובזה נראה מעלת ישראל מצד בית המקדש, אשר הם יותר במעלה ובקדושה מן האומות. ולכך פסול לישראל דוקים שבעין וכן מום בשפתיים. וזהו המרידה עצמה שישראל מורדים באומות. כלומר, מה שבר קמצא אמר, תקריב קורבן, ואתה תראה שהם לא מקריבים אותו, וזה סימן שהם מרדו בך, אומר המהר"ל, לא אי ההקרבה היא המרידה. הפסול הוא המרידה. שאינם תחת רשות האומות מצד הקרבה הזאת. וכאשר ישראל יותר מעלה מן האומות, ואינם תחת רשות המלך שבאומות, היה מחריב את המקדש, כי המלך שבאומות רוצה שיהיה הכל תחת רשותו, כדרכה של מלכות שהיא אימפריאליסטית. ומעטה יתורס לך קושיה גדולה, כי כאשר לא רצו להקריב הקורבן הזה, למה לא שלחו לקיסר שזה הקורבן אינו ראוי להקרבה? שוודאי זה היה כעס המלך בעצמו, שהיה רואה שאין הקרבתו ראויה בית המקדש, שמום זה הוא מום לישראל ולאומות לא אבל מום. ועל ידי זה נגלה אל הקיסר שישראל מתנגדים אל האומות מצד בית המקדש, שבראשונה יורים ירושלים במזבח שלימות כל הנמצאים. מי אמר את זה? שירושלים במזבח שלימות כל הנמצאים. האומות אומרים את זה. כן, כי הרי המהר"ל אומר, למה בעצם חרב המקדש על ידי היהודים ולא על ידי האומות ישירות? בגלל שלאומות יש גם אינטרס בקיום המקדש. המקדש מהווה אור, צינור של קדושה לעולם כולו. לכן, במובן הראשון, הקיסר לא רוצה להחריב את המקדש. להפך, הוא רוצה לשלוח לשם קורבן. אם הוא רוצה לשלוח לשם קורבן, סימן שהמקדש חשוב בעיניו. לכן הוא אומר, בראשונה היו אומרים ירושלים והמזבח, שלימות, כל הנמצאים, כולל הגויים. ועכשיו נתגלה על ידי קורבן זה שבית המקדש מיוחד דווקא לישראל. ומה שראוי להם להקריב, לא מה שראוי להקריב לאומות. עד כאן אם כן ההסבר של המעשה של בר קמצא. כן, למה הוא פגע, איפה שהוא פגע, ומה זה אומר. הוא שהמהר"ל לוקח איזה פרס קטן בהגדה, והופך את זה לנקודה מהותית בכלל של ההבדל בין ישראל לעמים. והיו חכמים רוצים להקריב הקורבן, משום שלום מלכות. כן, זה המשך ההגדה, שהחכמים אמרו שצריך להקריב אותו בכל זאת, כדי שלא תתחיל מריבה עם הגויים. או להרוג גם הביא הקורבן הזה, שהיו חושבים אותו ככזה דרמטו. כלומר, הבינו שבר קמצא הוא לא סתם בן אדם, הוא כנראה מלשין למלך, ולכן את הסברה להרוג אותו. כפי שעשו במשך כל הדורות, שכאשר מישהו היה משתף אולי עם השלטון נגד היהודים, היו הורגים אותו. מוסר, כן, מוסר, מקשיב, עודף, יש כל מיני. כן? ולא היה רוצה רבי זכריה, מפני הנתנותו של רבי זכריה. וכך אמר, הנתנותו וכו'. כלומר, הכריבה את מקדשנו. פירוש, שהשם יתברך כאשר רוצה לדבר מה, כמו שרצה עכשיו להחריב הבית, והיו חכמים גדולים עומדים על נפשם, להתחיל נפשם להרוג את זה, ועשה הקדוש ברוך הוא שליחותו לידי רבי זכריה. שיהיה ניצל הרשע, עד שנעשה רצון הקדוש ברוך הוא שיהיה רוצה בחורבן. והבן דברים אלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה להחריב, ולכן סידר שרבי זכריה יתבלבל. לכן כשלפעמים יש לך טענה נגד רבנים, על ידי העמדה של רב פלוני נעשה אסון. נכון, האסונות באים בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להחשיב, ואז הוא מבלבל את החכם. אז זה לא מתחיל מהחכם, זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא. כי אתה שדה גירה למחה, פירוש, כי כן דרך הגויים להיות מנחשים לזה מקום ייפול ראש החץ. ולפיכך כאשר זרק חץ למזרח ונפל בירושלים, כלומר ראש החץ היה בירושלים. ואחר כך עשה למערב כך, כלומר בצד שהוא הפך זה וזו המערב ונפל בירושלים, דהיינו גם כן ראש החץ. כלומר, כשנירון יצא למלחמה להילחם בישראל, אז הוא עשה איזשהו ניחוש, ירה חיצים וראה עד איזה כיוון הם נופלים. ראה שכולם נופלים לכיוון ירושלים. כי שמה הצד אחד הוא מתנגד בישראל, אבל יש ישראל מהצד עם זל אחר, בכל ניחוש. לכל ניחוש הוא על ידי מזל, הוא שכח כאשר עשה ניחוש מצד מערב ובכל הזדים, אז הניחוש שלם שלא תוכל לומר שמה יש צד אחד דווקא עם מזל ישראל, אבל יש צד שיש מזל להם, שהרי עשה ניחוש בכל הזדים, ומורה זה שאין ישראל מזל בשום צד. כי ארבע צדים של הרוחות שזרק החץ ונפל ירושלים, מורה דבר זה שמכל צד אין לישראל מזל. עד כאן החלק הראשון של ההגדה. מכאן ואלה מתחילה המלחמה עצמה. שדרה הלוואי הוא לספסיאנוס קיסר. שימו לב שהמהר"ל דילג על כל הנושא של הגירות של נירון קיסר. שמסופר בגמרא שנירון, כשראה את זה, החליט להתגייר ויצא ממנו רבי מאיר. אולי מזה נובע הסבר מדוע נירון שרף את רומא. אולי כבר אז הוא ניגן על נבל. כן, הוא ניגן על נבל כמו דוד המלך מול הלהבות. כן, ראה את עצמו כהמשך של דוד. אז אולי זה בעצם מתוך נקמה באדום. כן, יכול להיות שעשה את זה כבר. אגב, ההיסטוריונים הרומאים מספרים שאחרי השריפה של רומא, אז הוא האשים את הנוצרים בהצתה. הוא אמר, הנוצרים הם אלה שעשו את זה, והוא מסר אותם לאריות ונמרים בקרקס. בעקבות כך. אז לא רק שהוא היה אנטי-רומאי, יכול להיות גם שהוא היה אנטי-נוצרי. טוב, קשה לדעת, מה הוא השלב שבו הוא התחיל להשתגע, או מתי, כי הרומאים אומרים שהוא היה משוגע. כן? אבל לפי הגמרא, יכול להיות שהוא בכלל לא משוגע, אלא רצה לעשות מעשה לטובת ישראל. טוב. שדרי הלוואי הוא לאספסיאנוס קיסר. אז בעצם מי שמגיע במקום נירון זה אספסיאנוס. נקרא פה קיסר למרות שבשלב הזה עוד לא היה קיסר, היה רק מצביא. ותזכור את היסטורית, באותם הימים יש מלחמת אחים ברומא. ובאותו זמן יש ארבעה אנשים שונים שמכריזים עליהם, על עצמם כקיסרים. אחד מן הארבעה הוא אספסיאנוס. אספסיאנוס אגב לא היה אמור להיות מלך בכלל, הוא היה ממשפחה פשוטה, הוא לא התכוון בכלל להיות קיסר, אבל מה, הוא הלך וצבר עוצמה דווקא בגלל המרחק שלו מרומא. ברומא, בחלק המערבי של האימפריה, אז יש שם אוטו וויטליוס ומי זה היה, וגלבה, כן, הם נלחמו זה בזה. באותו זמן אספסיאנוס נמצא לו במזרח, בארץ ישראל, בכל האזור. והוא לא מעורב בכל המאבקים האלה, וככה ההיסטוריה מספרים, טציטוס, שאספסיאנוס הוכתר לקיסר על ידי צבאותיו. זה הסיפור ההיסטורי. צבאותיו, הצבא שלו, הצבאות שלו, הם הכריזו עליו כקיסר, ומזה בעצם נוצרה אופנה מכאן ואילך, שקיסרים עולים לשלטון על ידי הצבא. שדרי הלוואי הוא לאספסיאנוס קיסר. עתה, או בא, עשה עליה תלת שנים. עשה עליה מצור במשך שלוש שנים. הוא, אגב, סתם מעניין, איך אפשר לעשות מצור שלוש שנים? אם העיר חלשה, אז לא צריך לעשות מצור שלוש שנים, אפשר מיד לפרוץ. אם העיר חזקה, אז איך העיר נותנת למצור להימשך? היה צריך לפרוץ את המצור. הרי אם יש לך כוח צבאי אדיר, אז תפרוץ את הצבא של האויב. אלא העובדות ההיסטוריות שוב מדברות בעד עצמן. בירושלים עצמה היו שלוש צבאות, דיברנו על זה, שהיו עסוקות בלהילחם זה וזה. צבא אחד נלחם נגד הצבא השני, והרומאים בחוץ משתעממים וכוססים ציפורניים ומשחקים שש וקצת נעלבים מזה שלא מתייחסים אליה. אחרי שלוש שנים סוף סוף נזכרו שיש
רומאים.
שיש רומאים, אז התחילו להילחם, אבל אותו היה מאוחר. שדרי הלוויו לאספסיאנוס קיסר, אגב בלועזית אומרים וספסיאנוס או וספסיאנוס, אז הגמרא אומרת אספסיאנוס. עתה צר עליה תלת שנים, צר שלוש שנים. הוו אנו קלטה עתירה, היו בירושלים שלושה עשירים, נקי זימון, בן גוריון, ובן כלבה סבוע, ובן ציצית הכסף. נקדיבות בן גוריון, שנקדה לו חמה בעבורו, וזה נקדה, נעצרה. כן, שהשמש לא רצתה לשקוע, כמו ליהושע בן נון, או למשה, גם לנקדיבות בן גוריון נקדה החמה. זה דבר מדהים. זה הנס הגדול האחרון בהיסטוריה. הנס הראשון היה שלא שימשו המאורות במבול. אז יוצא שהנס הראשון היה עם שמש, הנס האחרון עם שמש. כל הניסים נבראו בין השמשות, בין שני השמשות האלה, בין השמש של תקופת המבול לשמש של נקדימון בן גוריון, אמרו הדרשני. טוב, ובין כלבה סבוע, שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא כשהוא שבע. בין ציצית הכסף, שהייתה ציצתו נגררת על גבי כסתו, כמו אדם עשיר כל כך שהוא אף פעם לא נמצא על הרצפה, יש תמיד כסתות וקריות מסביבו. איקא דאמרי, יש אומרים שהייתה כסותו, כסת משון כסות, מוטלת בין גדולי רומי, כמו אדם שיש לו מעמד במסדרונות השלטון הרומאי. אחד אמר להו, אחד מהשלושה השירים, אנא זיינה להון בחיטה וסערה, אני אזון את כולם, את כל ירושלים, בחיטה וסערה. ואחד אמר, השני אמר, בדחמרה ומשחה ביין ושמן. ואחד אמר, בדציבה, השלישי אמר, בעצים לעסקה. ושבחו רבנן בדציבה, ורבנן שיבחו במיוחד את זה של העסקה. ברב חיסדא, כל אקלידה במסר לשמה, כל המפתחות היה מוסר בידי משרתו בר מדציבה, אבל של העסקה הוא היה שומר את זה לעצמו. ואמר רב חיסדא, אקלבה דחיטה ואיש איתין אקלבה דציבה, כלומר 60, כמות אחת של חיטה מצריכה 60 כמויות כנגדם של עצים. זאת אומרת, לכן זה שתרם את העצים היה עשיר מופלג, הוא תרם דבר שדורש הרבה יותר כסף משל האחרים. כלומר, נכון שאי אפשר לחיות בלי חיטה ושעורה, ואפשר לחיות בלי עצים, אבל כמות העצים גדולה פי כמה וכמה מכמות החיטה. הווה להו למזן 21 שנה, היה להם כדי לזון 21 שנה. כלומר, בתוך ירושלים היה אפשר להחזיק מעמד 21 שנה, ובלבד אבא והוא ענו בריונה, היה שם אותם הבריונים, אמרו להו רבנה, ניפוק ונעביד שלמה ודאיו לשבקין. החכמים אמרו לבריונים, בואו נעשה שלום הרומאים. לבריונים לא נתנו. אמרו להו, ניפוק ונעביד קרבה ודאיו. אז אמרו להפך, אמרו הבריונים, בואו נלחם בהם. אמרו להו רבנה, לניסי המילתא, אתם לא תנצחו, אמרו החכמים. אז בקיצור יש ויכוח בתוך העיר האם להילחם או להשלים. קמו קלינו לנו אמבר את יחידי וסערה ובקפנת לשנים וכו'. הלכו ושרפו את האוצרות של החיטה והשעורה, והיה רעב במשך 3 שנים, ואז היו מוכרחים להילחם. עכשיו פעם אחת אצל רבי יצחק אבו חצירה נקרא בבא חקי, היה רב של רמלה, האח של רבי ישראל אבו חצירה, שהיום יום פטירתו, והיה גם האח של רבי דוד אבו חצירה, שנהרג עוד במרוקו על ידי הערבים כשהסוכנתים מתאו. בקיצור, רבי יצחק אבו חצירה ישב בליל שבת, ובאו אל ביתו אברכים והתחילו לדבר נגד החילונים, ואמרו שהחילונים הם אנשים אלימים, רעים, בריונים ממש. דבר חכי לא ענה להם, הוציא את הגמרא במסכת גיטין, מה שאנחנו קוראים כאן, והראה להם, אתם אומרים בריונים, הבריונים הלא החריבו את המקדש, אז עכשיו הם חזרו כדי לבנות אותו, ברוכים הבאים הבריונים. עד כאן דברי קודשו. כלומר, זה סיפור מעניין. אם כבר אנחנו מדברים, אתה אומר שזה הילולה של הבבא סאלי, אני רוצה לספר משהו. הבבא סאלי, פעם אחת באו אליו 2 בחורי ישיבה שקיבלו צו גיוס. אמרו לו, כבוד הרב, רוצים לקחת אותנו לצבא. אמר להם, לצבא? שאתכם לשלום, שובכם לשלום. אמרו לו, אבל כבוד הרב, אנחנו רוצים שלא יגייסו אותנו לצבא. ענה להם, למה? שאתכם לשלום, שובכם לשלום. טוב, רק כדי לדעת את הסיפורים האלה, לפעמים זה מועיל. טוב, על כל פנים, אנחנו חוזרים עכשיו לאגדות החורבה. אז היה אם כן ויכוח בין החכמים לבין הבריונים. הבריונים רצו להילחם, החכמים אמרו לא להילחם אלא להשלים. בכל מקרה המצב היה שהיה רעב בית. יש לדקדק, עכשיו נכנס המהר"ל לעניין, יש לדקדק על מספר זה, שאמר דאבא בהו למיזן 21 שנה, שהיה שמה לזון 21 שנה, שכבר אמרנו שאין דבר מן הדברים הגדולים כמו זה במקרה. כלומר, כל העניינים ששייכים לחורבן, כיוון שהחורבן הוא מעשה גדול, מעשה גדול הכוונה מעשה משמעותי מאוד במהלך ההיסטוריה, אז אי אפשר לא שהמעשה יהיה מקרי, וגם לא שהפרטים השייכים למעשה יהיו מקריים. אז אם היה אפשר שמה להחזיק 21 שנים, אם זה היה דבר מקרי, התלמוד גם לא היה מציין את זה. היה אומר, היה כדי להחזיק מעמד זמן רב. אבל ברגע שהתלמוד נכנס לפרטים, 21 שנים, כנראה שהתלמוד מבין שזה משמעות. שכבר אמרנו, שאין דבר מן הדברים הגדולים כמו זה במקרה. וכן מה שאמר, צר עלה תלת שנים, שהיה מצור 3 שנים, למה תלת שנים דווקא? ועוד יש את הגדל. על 3 עשירים אלו, למה לא היה אחד שמפרנס אותם בבשר, כמו בחמרה? הרי יותר חשוב בשר מאשר יין. ואנחנו שמע שיש חיטה, שעורה, יין ושמן. איפה הבשר? ואין ספק שיותר צריך בשר עם חמרה. דק. עכשיו המערה נכנס להסבר לרוב. כי ירושלים מקום הכיבושה, לא היה ראוי להיות כבוש תחת האומות רק 3 שנים. כלומר, דבר גדול, זה לוקח זמן להכניע אותו. כי כל ישראל עניינם משולש. משולשים באבות, משולשים בכהנים לויים ישראלים, ולפיכך נקראים עם תליטאי. מפני שהם תליטאי, לא היו יכולים האומות למשול עליהם, כי אם אשר כבר צרו עליהם 3 שנים, ואז היו גוברים עליהם. כי משולשים הם ישראל. וזהו חוזקם ותוקפם של ישראל, הכתיב יעקב חבל נחלתו. איך עושים חבלים? צריך לפחות 3 חוטים. רוצה לומר כי ישראל יש להם חוזק, כמו חבל שחוזקו ב3 חוטים, כדכתיב, וחוז המשולש, לא, זה בסדר, לא במהרה מנתק. ונגד זה היו צריכים לצור 3 שנים. כדי להתגבר על חוזק תוקפם שהוא 3. אז מה זה אומר 3, שזה החוזק? כל דבר שהוא חלקי הוא חלש. הוא חלש בגלל שהוא כולל רק ממד אחד, הוא כולל את הממד השני. אז מה תאמר? אז בוא נעשה 2. כן? הצד האחד והצד השני. לא מספיק. זה גם מה שיאגד את הצדדים. כי 2 צדדים, כל אחד מושך לכיוון שלו. אז דווקא שיש 2 זה מוסיף חולשה על חולשה, כי כל צד בחלקיותו בא עם החולשה שלו. אתה מוסיף חולשה על חולשה, אז זה חולשה בריבוע, לכן צריך 3, צריך 2 צדדים וחלק שלישי שמאגד אותם. כן. לכן למשל אמר שמעון הצדיק על 3 דברים העולם עומד, עוד לפני שהוא פירש הוא יכול היה לומר העולם עומד על התורה, עבודה, גמילות חסדים. למה הוא צריך להגיד את המילה 3? אני יודע שיש 3, אני יודע לספור, תורה זה 1, עבודה זה 2, גמילות חסדים זה 3. אלא ששמעון הצדיק רצה לומר, זה עומד בגלל שזה 3. כן? וכך אפשר לומר, גם המוסר של היהדות הוא בנוי מאחדות המידות. ישנן תרבויות שבנו אך ורק על מידת החסד, כעולם ערכי, העולם הנוצרי. אומר שכל העניין המוסרי זה האהבה. המוסלמים אומרים לא, העיקר זה מידת הדין. לכן גם דת בשפה הערבית אומרים דין. וישראל מאחדים. כן, צדקה ומשפט. בלי צדקה ומשפט זה עוד לא המוסר של היהדות. לכן יש בכל דבר המיוחד לישראל 3. כהן, לוי, ישראל, אברהם, יצחק, יעקב. וכדומה. חסד, גבורה, תפארת, בקבלה. כן. 3 קווים. אז זה מה שלכן, כשבאים להחריב את ירושלים, אי אפשר להחריב את ירושלים, אלא אם כן, צרים עליה 3 שנים. אגב, דבר שצריך לציין, יוספוס פלביוס מספר את זה, שבירושלים היו גם 3 חומות. כן? החומה הראשונה, השנייה והשלישית, וגם המלחמה של טיטוס על ירושלים, אז היא כללה את ההחרבה הדרגתית של חומה אחרי חומה. זה לא היה פשוט בכלל. אז אומר, בנגד זה היו צריכים לעצור 3 שנים כדי לדבר על חוזק תוקפם שהוא 3, והבן זה היטב, כי זהו גם כן מה שהיה מן הבקעת העיר. דיינו, מן י"ז בתמוז עד 9 באב, 3 שבועות. לא רק 3 שנים, אלא גם 3 שבועות. זה לא היה צריך ג' שנים, כי כבר כבשו את העיר. והיה זה התחלה לכבישה. ולכך לא היו צריכים רק 3 שבועות. אבל להתחלת הכבישה היו צריכים 3 שנים. וכאמר, אומר התלמוד, דהבה דהו למיזן 21 שנים. היה שמה כדי לזון 21 שנים. עניין זה, כי באותו זמן היו ישראל מוכנים למשול עליהם האומות. והכנה זאת היה עד 21 שנים ולא יותר. כנגד 21 ימים שיש מיני זין בתמוז עד 9 באב יום לשנה. וכאשר עברו אלו ה-21 שנים, שוב עברה החנה זאת, ולא היו יראים עוד. אם באמת היו מחזיקים מעמד 21 שנים, אי אפשר היה לרוב מה לכבוש את ירושלים זה. ולכך אלו העשירים בירך אותם השם יתברך עד שיוכלו לעמוד נגד כוח האומות ולעזור ישראל. כ-1,000 שנים, ושוב לא היה הזמן מצליח לאומות לשלוט על ישראל, רק 21 שנה. כאילו 21 שנים הוא זמן שמצליח כוח האומות, כי הם נגד 21 ימים שבין 17 בתמוז 9 באב, יום לשנה. וכאשר עברו אלו 21 שנה, אין השאר עומדת להם, וכך אלו השירים היה להם למיזן, כלומר לזון, כ-1,000 שנה. כן, 21 שנים. עכשיו, אנחנו אומרים שחורבן זה ב-21 יום. שלושה ימים, שלושה שבועות של בין המצרים. אם כך, גם הבניין צריך להיות ב-21 יום. ישראל נגאלו בפסח, נכון? בניסן נגאלו, דעת רבי יהושע, שבניסן עתידים להיגאל. אז מה ההפרש צריך להיות בין גאולה של העבר וגאולה האחרונה? 21 יום. לכן 21 יום אחרי יום ראשון של פסח, על יום העצמאות. 21 יום כנגד 21 יום. זאת גאולה אם כן של ניסן, הגאולה של יום העצמאות. אבל לפירוש שלפני זה, כי אותם שלושה שבועות היו נגד כוח ישראל שהוא משולש, ולאחר כך יכולים לכבוש אותם, כמו שאמרנו, היו אלו 21 שנים, שהיה מגיע לכל אחד מן השירים רק 7 שנים. כי 7 שנים הוא רעבון גמור, כמו שמעצינו אצל יוסף, 7 שנים רעב, וכן בכל מקום אמרו 7 שנים הבא כפנה, רעב, ועד פתחה דאומנה לחליב, לא הלכו לבית האומן ביטול, כלומר לטול תרופות, והיה בכל אחד מן השירים מפרנס, פרנסם 7 שנים שלמות, דיינו כי השלושה השירים ביחד הם מפרנסים אותם 21 שנים, האחד בתוכי וסערי, השני בחמרה ומשחה, שלישי בצילה. הרי כל אחד מפרנס שליש הפרנסה, ובזה עולה באחד 7 שנים, כאילו היה כל אחד פרנס אותם גברי 7 שנים, דיינו שהיה מפרנס אותם השיר האחד בתוכי וסערי, ושני השירים האחרים נתנו לו משחה בחמרה וצילה, מה שצריך 7 שנים, ובעל חיטה יחזור וידן במקומו ב7 שנים השניים, ב7 שנים השלישיים, חיטה ובסערה עד שיגיע לכל אחד מהשירים שהיה מפרנס אותם 7 שנים שמות, והכל בקדים סורים וחמה ובנציבה, וזהו השיר גמור. ודע כי 7 משהו מלשון סביעה, הוא שייך לעשיר, כי עשיר הוא שבע בכל. וכאשר פרנס אותם 7 שנים, הוא השיר גמור, שהוא שבע בעושר. כלל הדבר, כל אחד מהשלושה השירים היה מפרנס אותם 7 שנים שמות, כאשר כל אחד היה מחליף את שלו ואחר, עד שהגיע לכל אחד 7 שנים, אז אנשים באה פרקת הסובה. שוב 7 שנים לכל אחד ואחד, והם יכולים להציל את ישראל, אם לא היו רשאים שמחים את הכל. וזה הפירוש הוא ברור. עד כאן.